סוגיה שאנחנו עסוקים בה כמובן, היא הסוגיה של אבלות החלטה. זו הלכה פסוקה ומפורסמת וכולנו מכירים אותה ויודעים אותה היטב. כל מצוות, עכשיו המשנה, כל מצוות האמורות באבל, אמורות בתשעה באב. תשעה באב הוא יום של אבל. גם יום של תענית. זה קל יותר להבין איך עושים את זה. וזה הרבה פעמים יוצא תחושה מאוד מוזרה. קורה לפעמים שאדם נמצא במצב רוח טוב וטוב לו וכולי. אז מגיעים הימים האלה, והתפקיד של המגידים זה להסביר כמה המצב קשה וכולי. לא תמיד זה נדבק. בכלל, קראנו, הדבר הוא פשוט לכאורה. לכאורה, אבלות, הגדר של אבלות, ושמושג אבלות מתחיל, זאת אומרת, אנחנו מכירים אותו כשנפטר בן אדם. כשנפטר בן אדם, אז מדובר על אדם שהיה לי איתו איזשהו קשר, פירושו שבתחום מסוים בחיים שלי היינו כרוכים זה בזה. לצורך העניין, היה לנו חברות על ללמוד משש עד שבע בבוקר, וכשהוא נסתלק, אז אותו חלק בחיים שלי גם נסתלק איתו. אין שום אפשרות בעולם שאני אמשיך את הסדר הזה. עד כמה שאותו, אותה נקודת מגע הייתה משמעותית בחיים שלי, ככה מת בתוכי משהו, וזו בעצם תחושת האבלות. גדר האבלות היא שהמוות של ההוא חל עליי באיזושהי מידה. מאוד קשה, אולי אפילו בלתי אפשרי, להתאבל על דבר שלא חוויתי אותו. זה לא שייך. זה פשוט לא שייך, זה לא... לכאורה אין לזה מילים בכלל. אני יכול להגיע להבנה שבאמת חבל שלא היה לי את הדבר הזה. זה לא נדבק. אולי בדיחה יכולה להסביר את זה יותר טוב מהכל. ספרים שעבד פעם, נפטר פעם איזה גביר גדול, עשיר, עשיר גדול. ובלוויה שלו, בבית הלוויות, עומד אדם צעיר ובוכה בכי תמורי. איש של החבר קדיש, כדאי תמיד ליצור קשר עם כאלה אנשים, הוא שם לו יד על הכתף ככה, הוא אומר, אבא היה אדם גדול. אבל לא, זה לא אבא שלי. זה היה צורד, זה היה סבא. הוא אומר, לא קשור בכלל. למה אתה בוכה כל כך? לא בגלל זה. זו בדיחה. זו בדיחה. מאיפה חז"ל רוצים שנקיים, שיהיה בתוכנו איזושהי הרגשה של אבלות? זאת אומרת ככה, אילו לא היה בית מקדש, לא היו מספרים לנו שפעם היה דבר נפלא כזה, אז החיים היו טובים ויפים. אבל כיוון ששמענו שפעם היה טוב, אז לכן עכשיו אני אבל. זה לא נדבק. זה לא נדאג. לכן, זאת, יש כמה וכמה יהודים שניסו, ישבו וכתבו ספרים שלמים, עשו חומר, חז"ל, דברי רבותינו, על המשמעות של המקדש, על השארת השכינה. הספרים האלה, כמה שהם טובים, הם לכאורה יעילים בשביל ציפית על הישועה. אבל הם לא יכולים להיות שייכים לאבלות. זה לא נדאג. יש פה פשוט... לכאורה קושי אמיתי, מושג אבלות לכאורה שייך רק כשמשהו מהחיים שלי ניתק. אין אפשרות להתאבל על דבר שלא עומד במקום הזה. השאלה הזאת היא שאלה, אני הצחתי אותה בצורה מסוימת, אבל היא שאלה שמטרידה את כולנו. כולנו. מי פחות ומי יותר, כולנו מוטרדים מהשאלה הזאת. וכיוון ששאלה כל כך גדולה וכל כך ברורה, אז הכלל הוא שנתקלים בדבר שיש פה שאלה כל כך גדולה, כנראה שהתשובה היא, צריך לחפש אותה במקום אחר. איך שייך להתאבל על דבר שלא ראיתי אף פעם? פשוט, מאוד פשוט. האם אני יכול להתאבל על זה שפעם היה בית מקדש?
אבל גם לי בהתאבל פעם, אנחנו אומרים כן להרגיש את ה...
קודם כל, יציאת מצרים נותנת, אמורה לתת משהו שיש לי אותו עד היום. אחרת באמת אין טעם לדבר על יציאת מצרים שהייתה פעם. אם אני לא הייתי מתייחס לעובדה של אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, לא יודע אם היה לי מה לעשות עם יציאת מצרים. עוד פעם? אתה אומר, אתה נצטער על זה שאני צריך להתאבל ואני לא מצליח. נגיד את הצורק. זה הרבה הרבה יותר גרוע, זה באמת נורא. אבל האם זה שזה נורא זה מביא אותי, עכשיו כבר אתה מבין איך אני מתאבל. לכאורה, אני לא מבין. נראה לי שאני רוצה להציע הצעה. הצעה שאני מציע היא זו. האבלות לא מגיעה בגלל שפעם היה בית מקדש. זה פשוט לא מבט נכון. האבלות צריכה לבוא מנקודה שקיימת במציאות שלנו, שאנחנו חווים אותה. ואני חושב שזה אכן כך. אני חושב שהאבלות הזאת נמצאת, השער, הכאב הזה נמצא אצל יהודים, כל ימות השנה. ואני אנסה להסביר את דבריי. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, נקרא לזה, נשתמש בשפה של הפסוק, אלוקים עשה את האדם ישר. יש לאדם איזושהי תפיסה בתוך הלב שלו, איך דברים נראים, איך דברים צריכים להיראות. ובואו נרצה להסביר לעצמנו, להסביר לבן אדם שבא מבחוץ. מה הסיפור שלנו? אנחנו יהודים. מה עם אשמה? המשמע הוא שבורא עולם, הקדוש ברוך הוא שברא את העולם כולו, הוא בחר בנו, ואנחנו עמו וצאן מרעיתו, וכל הכינויי חיבה ששייכים אלינו. וזהו, זה פירוש המושג יהדות. איך אותו אדם יצייר בדעתו איך החיים שלנו אמורים להיראות? אולי באמת, יש מזה משל, זה באמת מה שאני אגיד עכשיו זה קושייה בפני עצמה, אבל זה בקור משל טוב מאוד. משה רבינו מגיע לפרעה ואומר לו, תשמע, יש לי שליחות אליך. ממי? מי אלוקים? פרעה היה עובד אלילים, מה זה אלוקים? לא יודע בדיוק איזה הרצאה נתן למשה רבינו, אבל בכמה משפטים הוא הסביר לו בטח מה פירוש המושג אלוקים. אני יכול לתאר לעצמי את פרעה אומר, מעניין, חדש, לא, אבל הרי לא באת איתי לדבר תיאולוגיה. מה אתה רוצה? תדע לך, לאלוקים הזה יש עם אחד מכל העמים שהוא מחבב אותו במיוחד, הוא רואה בו, הוא קורא לו בני. עוד שלב. שתראו נסבר, אבל לא בסדר, מי זה? אשור, בבל, אמריקה, לא יודע, יפן, סין, גרמניה. לא, לא, אז היום בבוקר היה כאן אחד שצפר מחנה עליי, והמשך. הסיבור עוד לא נגמר. נו, ומה הוא רוצה אחרי הכל? מה למעשה? תראה, זה שאתה מרזיק אותו מרצאים, זה בסדר. זה שאתה זורק את הילים שלהם ליאור, זה בסדר. אנחנו רוצים שלושה ימים חופש. נו, אתם שואלים קושייה למה פרעה לא מאמין? ואיפה הוא יודע? אולי זה בסדר, אולי זה סביר. התשובה היא פשוטה. לאדם יש שכל, יש לב ישר, והוא מבין שאם אלוקים בחר בעם ישראל, אם עם ישראל נקרא הבנים שלו, ואם הוא רוצה, אוהב אותם, משהו פה לא הגיוני. משהו פה לא ייתכן. משהו במציאות שאתה מציג לי, סותר את כל מה שאתה אומר. זה ברור. המציאות הזו היא המציאות שבה אנחנו חיים. עכשיו חשוב להדגיש, אנחנו אנשים ברוך השם מוכשרים, יש לנו תשובות לכל השאלות. באמת, זה תשובות טובות. לכן כמה גדול ידוע לכם ולנו, כולם מכירים אותו. למה ככה ולמה ככה, למה כזו זו חוברת העולם בצורה כזאת, ויש בחירה ויצר הרע וגלות וחתנו, הכל. בכלל, דעש המתן שחרב של צדיקים לעתיד לבוא. כל אלה תירוצים טובים, אבל הם תירוצים. תירוצים זה אומר שהם, מתי אדם אומר תירוץ? כשהמציאות מצריכה אותו להחליף את המציאות עצמה בשכל. באיזושהי טענה. זה פירוש המושג תירוץ. זה אומר שלחיות, לבנות את החיים על פי התירוצים האלה זה בלתי אפשר. זה לא אפשרי. מה אנחנו עושים? איך אנחנו מתמודדים עם זה כל השנה? אנחנו יצרנו לעצמנו עולם שבו אנחנו שמים את ה, את ה, את, 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 את הדבר המרכזי שלנו בפורמט נמוך. אנחנו מצמצמים את הנוכחות האלוקית בחיים שלנו, מצמצמים את הקשר שלנו עם בורא עולם, וחיים בדוחק. כנראה אין ברירה אחרת. כנראה אין דרך אחרת. אבל כל אחד מאיתנו עבר, מי בגיל צעיר ומי בגיל יותר מבוגר, ימים שבהם הוא קם בבוקר ורצה היום ללכת עד הסוף. עד הסוף. הייתם פעם, את אלה שרוקדים במחופות, יהודי היה יודע. הם מטורפים. אבל הם לא צודקים. יש משהו בלתי נסבל ברעיון שאדם מניח תפילין, כעוד אחד מהרבה עיסוקים שיש לו ביום. יש מה, אני עורך דין, ואני רופא, ואני, יש לי בא, יש לי משפחה, ויש לי ילדים, ואני גם דתי. זה לא עובד. זו המציאות שלנו, בגדול. עוד מעט לדבר עם אנשים שהם עורכי דין בתוך בית המדרש. זה עוד סוגיה. אבל בגדול, מה אנחנו עושים? אנחנו בנינו מערכת שכולה תחליפים. זה אמת. מה הגיבו בני אותו דור? אז יש לנו בחזל בשתי לוקמות. חזל אומרים לנו ביום הדף סנחשת, מה שאמרו ירמיהו ודניאל כשנחה בבית, ירמיהו אומר, אני לא יכול יותר לקרוא לקדוש ברוך הוא נורא. זה לא עובד. נוכרים מקרקרים בהיכלו, היה נורא אותה. ודניאל אומר, אני לא יכול לקרוא לקדוש ברוך הוא גיבור. נוכרים משתעבדים בבניו, היה גבור אותה. לא יכול, אי אפשר. עד שבאו אנשי הכנסת הגדולה ואמרו, עד הרבה, אין גבורת גבורתה. עכשיו, כיסה אחת בין 70 דאבים ועדיין היא קיימת. מה זה נקרא עד הרבה? עד הרבה פירושו, כשאתה מסתכל בפשטות, אתה לא רואה כלום. אז צודק ירמיהו וצודק דניאל. אבל אם תסתכל בעומק, אז תגלה שיש פה צד אחד, אמיתי, שזה יותר חזק. אני מספק, קודם כל, מה שדניאל ראה זה צריך לוקח זמן לתשורה, לעוד שעדיין היא קיימת. אבל זה לא רק, זה לא הנקודה היחידה, הנקודה העיקרית פה היא שבאמת זה תירוץ. זה תירוץ. למשל, באמת הרצה לי איך זה נראה, זה דומה לזוג שבאיזו סיבה שלא תהיה, הם לא מדברים. יש להם דרכים אחרות, צריך לקיים קשר. כל מיני סימנים, אם היא רוצה להגיש אוכל, אז היא פותחת את הברז במטבח, ואז הוא מבין שהיא הולכת לבשל, ואם הוא רוצה לאכול, אז הוא תולה את החליפה שלו בחדר הזה, הם ברוגז. הם ברוגז, באמת הם ברוגז. רק יש, חייבים לנהל את החיים הלאה, איזו סיבה שהיא לא תהיה, בחרו להמשיך ככה, אז יש דרכים. זה יותר טוב מכלום, בלי ספק. יש פה איזושהי תקשורת, אבל צריך שכל עמוק, בשביל להבין שזה לא לעניין. הקושייה מגיעה מאיזושהי אינפורמציה מבחוץ, או שלאדם יש לב, יש לב ישר, והוא מבין מה זה נקרא לאהוב, והוא מבין איך זה נראה. אותו אבא שעומד ורואה איך מישהו מכה את הבן שלו. הוא אומר, בסדר, הוא ממשיך לשוחח עם חבר שלו. כן, הוא לא יגרום לו נזק בלתי הפיך. נדרג את זה. שוב, החיים שלנו מלאים תירוצים. אני מדבר קצת חריף. כי זה באמת חריף מאוד. אני התעוררתי לזה שנה אחת. בקינות שלנו, בקינות שאנחנו אשכנזים אומרים, יש הרבה ביטויים מאוד מאוד חריפים. ויש לי ביד קינות מפורש. אני ישב ועבד ופירש כל מילה שם. וראיתי באופן עקבי, בכל מקום שהביטויים חריפים מדי, אז הוא אפילו כנראה בלי לשים לב ומתקן אותם, תוך כדי פירוש. למשל, יש המשפט שאומר רבי אלעזר הכליל, חמץ אזעק לך שוכן שמיים. הפרשן בקינות שבידי כותב כך, אני אזעק לפניך כמו אדם שחומסים ממנו את ממונו. מה קרה? לא יכול להוציא מהפה את המילים האלה. אבל אלו המילים שרבי אלעזר הכליל. הוא לא ידע רבי אלעזר הכליל את כל התירוצים. לא ידע שעם ישראל חטא בגימל עבירות חמורות בבית ראשון, בשנאת חינם בבית שני, בשכונת שנאת חינם כנגד גימל עבירות חמורות. אני מניח שהוא ידע אותו. האם הידע הזה, האם ההבנות האלה הן תשובות בשביל לחיות איתן? האם הקושי הוא לא קושי? חזר מספרים, זה דיברנו על הבית ראשון, על ימיהו ותניאל. בבית שני, שלחב הבית, התקצו בגמרא ובבטרה, שהיו אבלי ציון, שהם אמרו, לא נאכל בשר ולא נשתה יין ולא נישא נשים, ונמצא זרעו של אברהם כלה מאליו. ברוך השם, אין הלכה כמותם. אבל הם לא סתם דיברו. הם באמת הרגישו שמי שחווה את המקום הזה, רבי יוחנן בזקה היה גדול מהם. הוא ידע להסתכל אחורה רחוק ולחשוב איך תן לי יבנה וחכמיה. אבל הם אמרו, אי אפשר להמשיך. אי אפשר להמשיך. עכשיו שוב, הקושי הגדול, הוא לא נובע בגלל שאני יודע מה היה פעם. הקושי הגדול נובע מזה שאני מסתכל על המציאות, ואני חווה את המציאות, ואני חי וחש יום-יום ושעה-שעה את הפער הבלתי אפשרי במה שאני מבין, מה שאצלי הוא נקודת המרכז שעל פי אני בונה את החיים שלי, לבין החיים שלי בפועל. הפער הוא בלתי נסבל. אני זוכר לעצמי בתור ילד, שאלתי את אבא שלי, למה שכנים מחללים שבת? אמרו לי, הם לא יודעים שעשו. אבא, בוא נלך על זה עליהם. והיום גדלתי, זה לא כך פשוט. זה מורכב יותר ממה שזה נראה. אם אנחנו רוצים את ההגדרה האמיתית, בתפילת ימים הנוראים אנחנו מבקשים פתחון פה לכל המייחלים. מה זה נקרא שאין לאדם פתחון פה? אין לאדם פתחון פה, זה נקרא שהמציאות שהוא חי בה לא מאפשרת להוציא החוצה את המילים האלה. אין להם אחיזה במציאות. זה ארק קשה. פתחון פה. כן, פתחון פה לכל המייחלים. זה אפשרי. יש רק הערה אחת, זה לא פתחון פה. זה לא פתחון פה של גילה, זה פתחון פה של כולנו. אבל הקופן, זה באמת, אין פתחון פה, פירושו שהמציאות סותרת את מה שאתה הולך להגיד. אין לזה אחיזה במציאות. זה בלתי אפשרי. עכשיו שוב, מדובר על חוויה שמלווה אותנו, את כולנו. כולנו, כל החיים. כל החיים. היא לא קשורה לשום דבר מהצד. המציאות שאנחנו חיים בה, המציאות, האופן שבו נראה בית המדרש שלנו, האופן שבו אנחנו נראים, האופן שבו נראה את כנסת ישראל כולה, האופן שבו נראה העולם. לא, לא צריך כל כך הרבה להרבות בדברים. זה ברור. ברור לכולנו. רק תנסה לחשוב על אדם שבא מבחוץ, ומסתכל על הדברים, ואומר, אלה הם האנשים, איך הפסוק אומר, הלא עם השם אלה, ומארצו יצאו. איך הם צריכים להיראות? לא צריך הרבה תבונה בשביל זה, לא צריך הרבה שכל. הלב הישר של כל אחד אומר לעצמו, איך אמורים להיראות חיים, בכל מיני צורות, בכל מיני מובנים, איך אמורים להיות חיים של אדם שמרזיק בידיים שלו את הסוד האמיתי של המציאות. אדם שמזיק בידיים שלו את התורה שנתן בורא עולם בשביל להוליך את העולם אל התכלית. עכשיו, אלה הם הנחות יסוד פשוטות שכל ילד יהודי גדל עליהן. הן הנחות פשוטות שהן בעצם מעצבות את החיים שלנו. ואנחנו מרגישים מאוד מאוד ברור שלהכיל אותה במציאות זה בלתי אפשר. זה מסוכן.
עכשיו, הרב מחלק עכשיו זה לא כל כך טוב
שזה יותר טוב לבין, זה לא אמור להיות כן, לא מדובר על משהו יותר. אני אומר שהכאב, האבלות לא מגיעה בגלל שאני יודע שפעם היה בית מקדש. כאילו, אם לא היה בית מקדש, נגיד שיבוא מישהו, הוא לא שמע אף פעם שהיה בית מקדש. אז הוא בסדר, הוא לא צריך להתאבל. אבל יום אחד אני אבוא וספר, אתה יודע לך, פעם היה משהו נפלא, ואז הוא יתחיל לבכות. זה לא נראה לי מוצלח. אבל בן אדם, לא צריך שהיה משהו כדי להתאבל. ההפך הוא הנכון. הידיעה שלנו שהיה בית מקדש, שעם ישראל נבחר למציאות של השראת השכינה. זה בעצם אומר שהמציאות שאנחנו מכירים היא לא המציאות כהווייתה. לא ככה הדברים צריכים להיראות. זה נותן לנו את העוז. לפתוח את הלב ולנסות ליצור את הקשר ברמה העליונה יותר. לנסות לממש את החיבור באופן חזק יותר. זה כנראה דבר שאסור לעשות אותו כל הזמן. כנראה דבר שלא מתאים לעשות אותו כל הזמן. אבל יש יום אחד בשנה, חז"ל קראו לו מועד. חז"ל קראו לו מועד, בתשעה באב. ומה פירוש מועד? זה דבר מעניין מאוד. כל קשר בעולם מבוסס על עונג. כל דבר שאני קשור אליו, תורשו שהוא גורם לי איזשהו נקודה של עונג. אין קשר אחר. יש הרבה צורות של עונג, אבל כל קשר שיש לי, כל דבר שאני קשור אליו, תורשו שהוא נתן לי טעם של עונג. כשאני רוצה, אולי באמת, אני מכיר משפחה שנהרג להם ילד בן 14, לפני 12 שנה בערך. עכשיו שם בבית אספו מכל התמונות שהיה אלבום קטן, ויש להם אלבום של תמונות שלו. פעם באיוס לו לוקחת האלבום, מדפדפת באלבום, ככה מתיישבת על הספה בבית, מאוד מהר היא מגיעה לבכי. הייתי שם פעם עם הבן שלי, ראינו את זה. הבן שלי שואל אותי, אבא, מה היא מחפשת באלבום? היא רוצה לבכות? התשובה האמיתית, היא מחפשת את העונג הנפלא שיש בקשר. רק במציאות הנתונה, הקשר הזה לא יכול לבוא, העונג הזה לא יכול לצאת לפועל בלי בכי. אבל מה שהיא מחפשת זה לחזור עוד פעם לאותה נקודה של קשר. שנייה. אני אומר, זה במשל הזה. האופן של, האפשרות של הקשר הזאת נמצאת עם הקדוש ברוך הוא נמצאת בלב שלנו, כי כל אחד מבין אותה. היא לא צריכה להגיע מאיזשהו מקום. אנחנו כל השנים, כל החיים עוצרים אותה, כמעט בכוח, כדי להתקיים. קל מאוד לכל אחד מאיתנו לקחת את ה... בוא תשחרר את המחשבה שלך. איך נראה לך שצריך להיות, איך הדברים, איך המציאות שלך הייתה צריכה להיראות? מתוך הנקודה היסודית של, מה שנקרא, יסודות הפשוטים של אמונה שלנו. האם המציאות שאתה מכיר היא סבירה? כל אחד, כולנו עומדים מול דברים, אומרים, וואי, זה לא יכול להיות. זה באמת לא יכול להיות. עכשיו, הבעיה שלנו היא שאנחנו רגילים להסביר הסברים. חז"ל, תספרו לי את זה מאוד. אני חוזר על הגמרא מפיו של הרמב"ן. הרמב"ן במסכת שבת דף פ"ח מסביר את הגמרא בסנהדרין, שמה כתוב שדורו של יחזקאל, באו ליחזקאל הנביא ואמרו לו, רבינו יחזקאל, אישה שגרשה בעלה, כלום יש להם זה על זה? מדובר על הדור שאחרי חורבן בית ראשון. והם שואלים, הם מבינים יפה למה היה גירושים. הם לא באים ומתלוננים. הם יודעים למה. אבל אם היה גירושים, אז יש מה להמשיך? מה שלא יהיה ההסבר והתשובה לגירושים, הגירושים חותכים את הסיפור. והדבר הנורא הוא, שם כתוב ברמב"ן שלחזקאל הנביא לא הייתה תשובה. חזקאל הנביא לא יודע לענות להם. הוא רק אומר להם, העולה רוחכם היו לא תהיה. תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא ימצא דרך איך לחדש את הקשר. וזה היה אחר כך בנס פורים. אם היו באים אלינו עם השאלה הזאת, יש תשובה מוכנה. זו משנה ארוכה במסכת אבות. מה זאת אומרת? דע שאותם שכרם של צדיקים, אולי תדעו. קשה עוד יותר? אז זה יכול יותר שכר. מה? כאילו, המציאות היא קשה. התורה והמצוות מחייבים אותך. אם אתה תעשה, תקבל שכר, זה עוד יותר קשה, אז תהיה עוד יותר שכר.
לא, אבל יש
לך. אז זה הבעיה שחזקאל הביא לענות שעדיין אתם מחויבים בקשר? ורק נס פורים חידש את האפשרות? הטענה של חזקאל, לא. הוא יכל לצטט את ירמיהו. איזה ספר קיצוץ בספר שהוא חיים חן? הוא ידע את ירמיהו. לא יודע, האמת היא, בדיוק, זה לא הטענה. זה לא הטענה, אני יכול לקרוא לו פרשת קיתונית בנים ובני בנים. הטענה שלהם הייתה פשוטה מאוד, אי אפשר לקיים, כיוון שהנושא המרכזי של התורה הוא הקשר, כשהקשר לא מתקיים, אין יהדות.
אבל הוא לא אמין את הפרשת של הפרשת.
שנייה אחת. אז התשובה שלו הייתה בסופו של דבר, התשובה היא שיש אופן מסוים של קשר. וכולנו מבינים שהקשר שהתחדש בפורים הוא קשר, סליחה, הוא לא יכול לבוא במקום הקשר האמיתי. העיקרון של אבלות החורבן זה אומר, אנחנו לא מוכנים, יום אחד בשנה אנחנו מנסים לממש את הקשר בצורה השלמה שלו. וזו בחירה. צריך לשים לב, יש פה בחירה אמיתית, כי אדם יכול לבחור באמת ובלב שלם, וזו בחירה עם הרבה היגיון, תן לי לחיות חיים רגילים. תן לי לחיות חיים רגילים, חיים. זה זיכרון, זה לא אבלות. כן. והמשמעות, המשמעות של חזל אמרו, אדם צריך כל השנה כולה לזכור את החורבן, מותר לאדם לשמוח, מותר לאדם לעשות הרבה דברים, אז יש כל מיני סימנים שהוא צריך לזכור. אבל יום אחד בשנה, אנחנו המנהגים, חלק המנהגים צובים בגמרא כבר, כאילו שבוע שחל בו, אבל יום אחד בשנה אנחנו אבלים. יום אחד בשנה אנחנו מבלים, פירושו, יום אחד בשנה אנחנו חוזרים לאותו מקום ואומרים, בואו נממש את הקשר בצורה השלמה שלו. זה המועד הגדול של תשעה באב. סתם בשביל מי שרוצה לנסח את זה בצורת דבר תורה, אז אני אגיד את זה כך. כשתשעה באב חל בשבת, אנחנו דוחים את התענית ודוחים את האבלות. זה מובן. למה דוחים את המועד של תשעה באב? לא, אז קודם כל את המועד אני אדבר. עוד פעם, אני לא דיבר אותך על התענית. התענית דוחים אותם בגלל שאסור לצום בשבת. אבל למה לדחות את המועד של תשעה באב? למה כתוב בשולחן ערוך שתשעה באב חל בשבת, לא אומרים תתקרצה צדק בשבת במנחה, מידי דאבה הראש חודש שחל באחד בשבת. כך לשון לשולחן ערוך. זאת אומרת, אין תשעה באב בשבת. וזה פשוט, כל אחד מבין את זה, שהמועד של תשעה באב הוא לא דין נוסף, הוא לא סיפור נוסף, היה פה שתי דברים. יצא ביום אחד במקרה גם יום של אבל וגם יום של שמחה, ואנחנו ככה מחברים אותם ביחד, ואם זה יצא בשבת, אז אנחנו, זה ברור. המועד הוא אבלות בעצמה. פירוש הדברים שהאבלות בעצמה יש בצד של חיבור, בצד של קשר, שהוא יותר חזק מכל השנה כולה. כמו כל המועדות שלנו. כל המועדות שלנו, כל מועד מביא אלינו איזושהי נקודה של הערה, שאנחנו צריכים אותה כל השנה כולה בפורמט נמוך. כי המועד של תשעה באב הוא אבלות, והאבלות לא יכולה להיות בשבת. כרגע מספיק לי זה שאסור בשבת להתאבל, ואסור בשבת להתענות. אפשר להיכנס לרעיונות נוספים, אבל לא צריך להגיע לזה. אני רק אומר שהמועד של של המועד של תשעה באב גם נדחק, כי המועד הוא האבלות בעצמה. האבלות בעצמה יש בצד של חיבור, יש בצד של 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 קשר, וזה פשוט. זה פשוט, זה מה שכולנו הבנו גם קודם.
למה דווקא תשעה באב?
אתה צודק.
אני
אתה צודק לגמרי. התשובה לזה היא כיוון שאנחנו יודעים שחורבן בית המקדש היה בתשעה באב, והוא היום שבאמת, אם לא היינו יודעים את זה, היינו קובעים יום אחר. רק אנחנו יודעים באמת שהשורש של כל הבעיה הזאת הוא הסתלקות השכינה. וזה היה בתשעה באב. לא משנה אם תשעה באב. אז זה כבר דין דחייה. אתה רוצה להרוויח. רבי רצה לבטל תשעה באב כשהוא חל בשבת, ונלך רק כמותו.
לגבי הרבה שהאורש מחדש את הקשר. כן. אם דיברנו על האישה, כשיבדת הבן שלה,
יש בעבור, אני זוכרת את הקשר שהיה
עם הבן שלה,
זה בעצם מסתרת. אנחנו לא צריכים מה היה כאן, וגם נגיד שזה חוקר. שמעתי, אני אענה לך עוד פעם. המקום של הקשר השלם, במשל, צריכים להיזכר במשהו שהיה. בנמשל הוא נמצא במציאות. כל אחד מבין אותו לבד. כל אחד מבין אותו לבד. כאן להבין, תנסה לשחרר את המחשבה שלך ל-10 דקות, וצריך לחשוב איך מסתובב בעולם אדם שיכול להגיד על עצמו, אני בן של הקדוש ברוך.
אתה לא יודע מה היה.
אתה לא צריך לדעת מה היה. תנסה עכשיו לחשוב, אני בן של הקדוש ברוך. הקדוש ברוך אמר לי כמה פעמים, איך הייתי אמור ללכת לדבר עם השכנים? איך הייתי אמור להסתובב, או איך היה צריך להיראות החיים של ציבור, שחי את התודעה שהקדוש ברוך הוא בחר בהם ונתן להם תורה, שהיא הצופן הפנימי של כל המציאות כולה. אני לא יודע מה היה בבית המקדש. כרגע לא מעיינתי מה היה בבית המקדש. אני אומר עוד פעם, החיים שלי היום, המציאות שלי היום, היא מציאות שאני חי בסתירה. ברור לחלוטין. האבלות היא על החיים בלי השארת השכינה, החיים של אסתר פנים. אני לא יודע. מה היה שם זה שאלה מספר 2. זה שאלה מספר 2. אנחנו אומרים דבר פשוט, אנחנו אומרים שהחיים שלנו הם חיים של אסתר. ואסתר הוא לא דבר שהוא ביחס למשהו אחר. אסתר הוא ביחס לעצמו. המציאות היא מציאות של חושך. מה קובע כמה אור צריך? תלוי מה אתה צריך לעשות. אם אני צריך ללכת ברחוב, אז תספיק לי מנורות לילה, מנורות קטנות. אבל אם אני צריך לקרוא ספר ברחוב, אז אני אומר, לא, חושך. שואל לך, למה? חושך כי חושך. אם אני רוצה להסתובב בעולם, אם אני חי מתוך התודעה שוב, אני רוצה שיהיה ברור, תיבוש בן אדם שיגיד לך, אני מתחתן הערב. איפה תיבוש אותו? הוא הלך לחוף הים. אתה תפתח עיניים ואיזה מוזר. לא, לא, בסדר, חופה בשמונה, עכשיו שבע ורבע, אני כבר מגיע, חתונה בבני ברק. למה זה מוזר? למה? כי קראת באיזה ספר שכתוב שם שאדם ביום החתונה אמור ככה, אמור ככה. כל אחד מבין, זה לא, זה מוזר? לא יודע, משהו פה מוזר. אני רוצה לראות אם באמת הוא מתחתן עליו. אם תיגוש בן אדם ושיגיד לך, יש הרבה מצבים בחיים, לא אני, הוא אבא שלי, מתי פגשת אותה לאחרונה? זה 70 שנה. למה זה מוזר? יש דין, יש כתוב איזה ספר שצריכים להיפגש כל יום, כל שבוע או כל שבועיים? התשובה היא, לאדם יש לב, והלב שלו הוא ישר, והוא אומר לו איך דברים צריכים להיראות. עכשיו, אנחנו רגילים בחיים שלנו, דרך אגב, בהרבה מאוד תחומים, לראות דברים שהם נוגדים את ההבנה הפשוטה של הדברים. הם נוגדים את איך הדברים צריכים להיראות, וכל פעם, מה אנחנו עושים? אז הפתרון הוא בדרך כלל הוא להשגת. השגת זה אומר לא לממש את הדבר בשלמותו, אלא להסתדר עם ההמשך, להסתדר עם המציאות כמו שהיא. הנכון הוא שבן אדם היה צריך להתייחס לעובדה שהוא מניח תפילין ולרקוד כל ה-70 שנה. זה אמת. זו אמת. רק מה נעשה? יש משהו אבסורדי. כמו שאתה מבין שאדם לא יכול להגיד, מה יש לי היום לעשות? היום יש לי ככה, אני צריך בבוקר ללכת לבנק, אחרי הצהריים אני הולך לים, ובערב אני מתחתן. תראה איזשהו בלוח תוכניות, בפלאפון, נזכיר לו, הוא צריך ללכת לחופה בשעה. למה זה אבסורדי? כי זה אבסורדי, כי אם אתה מתחתן, אז זה לא נראה ככה. איך אומר חזה לשון וחזל? אם בניה של תורה אתם, תנו נפשכם עליה. איך אמור להיראות חיים של בן אדם שיודע, לפעמים אתה יכול לחשוב, תדמיין לך שתראה את ביל גייט, אומר, אתה יודע בתור את השלמה הפלאפל בגאולה. זה לא יכול להיות, לא יודע. מה? יש פתרון, לא יודע איך הוא יאכל פלאפל, זה יסתדר אחרת. אז או שהוא פשט הרגל, או שאני לא יודע מה קרה. האם החיים שלך מתאימים למה שאתה יודע על עצמך? אני לא מדבר עכשיו על זה עוד שאלה בפני עצמה, איך זה מתאים לי אישית, כבן אדם ספציפי. אבל אני מדבר באופן עקרוני, אני כיהודי, אני מסתובב בעולם ואני אומר, רבותיי, תבינו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, לעולם יש עולם נברא בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית. אני מחזיק בידיים שלי את התוכן הפנימי, את הסוד האמיתי של כל המציאות כולה. העולם כולו עתיד להיות מתוקן באופן הכי נפלא שהוא על ידי התפילין שאני מניח. יפה, לא צריך כל כך הרבה לדעת על זה. זה כל כך פשוט מעצמו. כל אחד מבין את זה לבד, אנחנו רק בורחים מזה. ובמידה מסוימת של צדק. כי באמת לחיות את הסתירה הזאת, זה בלתי אפשרי. הרי אם היית רואה אנשים קופצים מהגג אחד אחרי השני ומתים, היית מוצא דרך כלשהי להפסיק אותם לקפוץ. אני מסכים? שוב, אתה חי, המציאות
של... אבל לא מדשפה.
נסכים עכשיו. זה כל זה, זה כל מיני נוסחאות שונות, לבטא את העובדה שאנחנו חיים בסתירה.
שהיא מהתקודה,
אחי. היא?
לא, גם
מתקודה,
אני יודע
יכול להיות, בפירוש יכול להיות, אני לא יודע באיזה תקופה, אני יודע אבל שהעניין של בית המקדש אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי לקיים עם עם ישראל קשר שיתקיים ברמה הריאלית, במציאות הריאלית, לא קשר שיתקיים במחשבה בעל. הקדוש ברוך הוא ברא את בחר בעם ישראל כדי לקיים איתם, כל התורה כולה, כל הנביאים כולם מדברים על המשל הזה בכל מיני צורות ומבטאים את הקשר הזה בכל מיני אופנים. ואנחנו, החיים שלנו בנויים על זה שאנחנו משתדלים כל השנה כולה לא לממש את הקשר. לשמור אותו בפורמט נמוך, אם מישהו נהיה יותר מדי, מה שנקרא, אז אולי בצדק, צריך לקרוא לרופא. אני שואל עוד פעם, אותם אנשים שרוקדים ברחובות, יהודי יודע מה זה השבת, הוא לא היה צריך לרקוד כל ה-80 שנה. יכול להיות שאתה מחזיק את השבת, והחיים שלך חוץ משבת נראים רגיל כמו אדם אחר? זה לא ייתכן. זה לא ייתכן, זה באמת לא ייתכן. רק מה שזו המציאות. זו המציאות שלנו. אבל עוד פעם, אני אומר, הנקודה היא נקודה מאוד מאוד פשוטה, וכל מי שמסתכל על אנשים דתיים, בכל מקום שהם נמצאים, רואה בעיניים שלהם את הכאב הזה. כל השנה כולה. כל השנה כולה. הסתירה הזאת היא סתירה כואבת. ויש לנו דרכים להתמודד איתה, אנחנו חיים בזה. יש לנו ניסיון ותיק, הרבה מאוד דורות, ונקווה שלא נזדקק לו הרבה זמן. אבל איך אתה, באמת, תשאל את השאלה שאני שאלתי בתור ילד. למה לא לגשת לאנשים ולהסביר להם? אז אנחנו יודעים שזה לא כך פשוט. זה קל לך להבין את זה? כאילו יש לך, אתה מחזיק את האמת האמיתית, האמת הברורה, וזה פשוט לך לגמרי, ואתה מוכן על זה לגלות את החיים שלך. אתה מוכיח במעשיך יום-יום שזה החיים שלך. אבל אין לי פתחון פה. אין לי דרך לומר את זה למישהו אחר. נכון? כל זה נכנס לדבר. כל זה נכנס באותו עניין. המציאות שהקדוש ברוך הוא, המציאות שאנחנו נמצאים היום, לשון חז"ל, שוב, חז"ל יש להם את האומץ ואת העוז לומר דברים שאף אחד מאיתנו לא יכול לומר. הגמרא במסכת גיטין אומרת, מי כמוך באלים השם, אל תקרי באלים, אלא באילמים. הקדוש ברוך הוא גזר על עצמו אילמות. יש דרך, יש אופנים מסוימים שבהם הוא מדבר. צריך הרבה להתבונן, וכשאתה מדבר על זה מדי חזק על ההתבוננות הזאת, גם אנשים, מניסיון אני אומר לך, אני עושה את זה לפעמים. אנשים מסתכלים ואומרים, משהו פה, פעם אחת שאל אותי ואני לוקח סמים לפני שאני מדבר. זו המציאות. זו המציאות. זו המציאות. אז שוב, המהלך הוא זה, המהלך הוא כך. צריך הרבה אומץ. בשביל להתאבל באמת, צריך אומץ. אומץ זה אומר לקחת באמת, לנסות לממש את הקשר כמו שאנחנו מבינים, עמוק בתוך הלב כולנו מבינים את זה. אני יכול, אפשר לשחק לעשות איזושהי סימולציה ולנסות לשאול, איך היית מדמיין? קשה להתנתק מהעולם שאנחנו חיים בו. אבל תנסה לחשוב איך אדם בארץ אחרת, היה שומע שיש דבר כזה יהודים. היהודים הם אנשים שיש להם תורה שנתן אלוקים. מה זה אלוקים? אלוקים זה מי שברא את כל העולם, ברמה הכי פשוטה. איך הם אמורים ללמוד תורה? איך אמור להיראות המבנה החברתי של העם הזה? איך הם אמורים להתמודד עם העובדה שיש ביניהם ויכוח? הם באמת לא יודעים איך לגמרי להחליט מה לעשות. איך זה אמור להיראות? שוב, מדובר על אנשים שמרזיקים בתוכם את האור הכי גדול של העולם. אני לא שואל... כל זה נקרא תירוצים. תירוצים טובים. באמת, תירוצים אמיתיים גם. תירוצים אמיתיים גם. זה כמו שתבוא ולאדם תגיד, תראה, למה פלוני לא מתייחס לילד שלו כמו שצריך? תשמע, הוא לא כל כך בריא. זה אמת. אבל לכן זה לא טרגדיה. תגיד לאדם, אני מבין מאוד מאוד טוב למה בן אדם... זה מורכב הסיפור. יש לפעמים מציאות של מערכות יחסים בתוך משפחה הן מאוד מאוד מורכבות. אנחנו מבינים שהן מורכבות. מה אפשר לעשות? אבל לכן זה לא זועק לשמיים. כן, אני לא... הקושייה היא לא קושייה. הנושא הוא לא קושייה שאתה שואל, לקושייה יש תירוצים. הנושא הוא שהמציאות צועקת. המציאות לא מוכן, לא יכול, זה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי. אנחנו עוד פעם, אנחנו רגילים כל השנה כולה, זה, אני חושב שזו האסטרטגיה שלנו, כל השנה כולה להסתדר איכשהו. להסתדר זה אומר להגיד תירוצים ולשתות בפורמט נמוך. בפורמט נמוך. זה אומר, אל תנסה לממש את הקשר באופן מאוד מלא. אני לא אומר שזה, אני מבין את המורכבות, אבל כמה פעמים לכל אחד מאיתנו קרה שהוא קם יום אחד, הוא הלך לישון לילה אחד, עם איזשהו רצון, שהפעם באמת, הפעם הדברים, התפילה של היום תיראה כמו שהיא צריכה באמת לראות. כן. פעם נגיד במילים ברורות, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. זה לא משפט שאפשר לומר אותו ולא קרה כלום. לא משפט שאפשר להסתפק אם אמרתי אותו או לא. לא יודע אם זה קרה למישהו מכם, אבל שמעתי על אנשים שזה קרה להם פעם. שהם הסתפקו אם הם ברכו ברכת המזון. יצא לכם פעם לשמוע כזה סיפור.
היום.
זה יכול לקרות. איך זה יכול לקרות? מה? כן, כן, מופיע בשולחן ערוך, כנראה זה יכול לקרות. איך זה קורה? אתה יכול לזוהי איך זה קורה?
שפור
בינים. אתה יודע לך, זו תשובה, זו תשובה, זו תשובה רבע שנקרא. זה תירוץ טוב. עוד פעם, מה אתה אומר? האם עולה על דעתך שאדם יספק אם הוא בריא בנפשו ובשכלו, האם הוא פגש היום את ראש הממשלה או לא? מספרים על חיים קרייסיות, היה רב של אנטוורפן, שעטה סמון פעמים בכל כיוון. זאת אומרת שפעם הוא הגיע לזה התעופה באנטוורפן, והוא לא זוכר למען השם, אני ביציאה או בכניסה. אבל זה סיפור, כולם צוחקים. יש, תראה, עברת להתפלל לפני השם, עכשיו אני לא שואל קושיות, אני יודע יפה מאוד למה זה קורה. זה קורה כי אנחנו מתפללים כל יום כמה פעמים, וזה קורה כי התפילה היא משעממת אותנו. ושהלב שלנו הוא הולך, איך אמר הרב עובדיה, אלה ברכב ואלה פטוסים. סתם אדם בעולם רוצה לנסוע לארץ אחרת, צריך שזה מטוס, איזשהו כלי תחבורה. אבל אנחנו נעמדים בתפילה וכבר אנחנו נמצאים באוסטרליה. כן, בשם השם כן אני מזכיר. זה בתור בדיחה, זה ככה זה עובד. אבל המציאות הזאת היא מציאות שכל כולה מציאות של אסתר. עכשיו, אם פעם זה היה אחרת, אני יכול להגיד לך דבר אחד. המבנה שהתורה מציבה הוא שזה אמור להיות אחרת. האם החורבן התחיל, וכך חז"ל אומרים, באותו יום שבית המקדש נבנה? יכול להיות. חז"ל אמרו את זה. חז"ל אמרו שבאותו יום שבית המקדש נבנה, נעץ גבריאל קנה בים, וסבר עליו בוט, ונבנה עליו כרך גדול של רומי. ועל זה כתוב, אני קשה לחזור על אביב, על אפי ועל חמתי היה לי הבית הזה. ככה זה. אז החורבן התחיל עד. אבל העיקרון הוא לא, לא ככה דברים צריכים להיות. ויש פה עיקרון מאוד חשוב, העיקרון הזה אנחנו לא מוכנים. חז"ל ראו בעניין של אבלות החורבן דבר שהוא מעיקרי הדת. מעיקרי הדת, אנחנו לא מוכנים להתפשר במציאות הזו. גם אם אנחנו חיים ככה 1,000 ו-2,000 שנים, אנחנו רוצים, וחשוב לנו לזכור שהתורה ניתנה בשביל הקשר. ואנחנו כל הזמן מנסים להתקרב כמה שאפשר לקשר. אנחנו לא מוכנים לקבל תחליפים. שלא תדע מצרות. עדיין אנחנו חוזרים ואומרים, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת תלונותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. יש שגרים של הקשר ועדיין הוא נמצא. אתה שואל טוב. זו המטרה. המטרה של הדברים היה שתשאל. חז"ל אמרו, נשבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות, כתוב בשיר השירים, בצבאות ובעלות השדה, אם תאירו ואם תעוררו את האהבה שתכפך. נראה לאנשים מבחוץ שיכולים להיכנס באמצע ולעשות משהו. שתדעו לכם, כשאנחנו רחוקים ונפרדים, אנחנו עדיין יותר קשורים מכל מה שאתם מעלים על דעתכם. רק אל תתעוררו. אותם אנשים, אותם בנות ירושלים שעומדות מבחוץ, אותם אומות העולם שעומדות מבחוץ ושאלות, מה קרה? נגיד שלא, אבל זה לא מה שאני אצודק, שאני לא מאמין. זה מה שכנסת ישראל אומרת, אם תאירו ואם תעוררו את האהבה, שתכף תדעו לכם, שאתם עומדים מבחוץ וזה נראה לכם כך, תדעו לכם שבמרחק הגדול ביותר עדיין הקשר יותר גבוה ויותר חזק מכל מה שאתם מדמיינים. אבל אנחנו חלק ממה שזה כך, כי אנחנו מוכנים כל שנה לשבת על הרצפה ולבכות באמת. שכל שאנחנו מוכנים לשבת על הרצפה ולבכות באמת, אנחנו לא מוכנים לבטל. יש בנו משהו איזשהו סוג של הקשנות, אנחנו רוצים לשמור את הדברים בצורה השלמה שלהם. עוד פעם, אני אומר, העיקרון הוא זה, העיקרון של תשעה באב נקרא מועד, המועד, הבלות והמועד הם שני דברים, שני דברים של אותו מטבע. מזומן לנו כאן הזדמנות של קשר, של עונג, שאין דומה לו. אבל העונג הזה הולך בצורה של בחיר. וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורועד את שמחתם.